שלום. לפני 200 שנה הלך נפוליאון, קיסר של צרפת, ברחובות פריז, ועם כל הפמליה שלו, ובדרך הוא שומע שמאחד הבתים נשמע רעש, בכי מר, אנשים, קבוצה גדולה של אנשים מתאבלים על משהו, בוכים על משהו. הוא עצר את הפמליה, שאל מה קרה פה. הם לא ידעו. שולח אחד הגנרלים שלו שהוא יבדוק מה קורה. גנרל נכנס, ופתאום הוא רואה שיש בית הכנסת חשוך, עם נרות דלוקים על הרצפה. אנשים יושבים על הרצפה, שמים אפר על הראש ובוכים. גנרל שואל, מה קרה? מה קורה פה? הם מסבירים לו שהיום זה תשעה באב, והיום זה מתאבלים פה על חורבן בית המקדש. מי החריב בית המקדש? טיטוס, לפני 2000 שנה. גנרל חוזר לנפוליאון, מספר לו כל הסיפור הזה, ונפוליאון היה מזועזע. אמר, איך יכול להיות? 2000 שנה עברו מאז ועדיין הם זוכרים את זה? עדיין הם בוכים? זה עם גדול. ואם ככה הם זוכרים את היום הגדול הזה, הם ודאי יזכו לכך שבית המקדש יבנה מחדש. ולמרות שנפוליאון היה אדם גדול מאוד, הוא היה אחד הגאונים הכי גדולים שהיו אי פעם בהיסטוריה. למרות זאת, אני חושב שבמקרה הזה הוא טעה. כיוון שאבל העיקרי שלנו הוא לא על בית המקדש. בית המקדש היה ביטוי לאחדות האומה. זה מילת קוד למשהו שעומד מאחורי המונח הזה, מושג הזה, בית המקדש. זאת אומרת, באותם הימים, בזמן שבית המקדש היה קיים, עם ישראל הרגיש את עצמו כיחידה אחת, כקבוצה אחת. כמו שיש נגיד משפחה מאוד מאוד מלוכדת, שהם כולם אחד למען השני, מרגישים, יודעים, הם ודאי שלכל אחד יש ערך שלו והכל, אבל הם מרגישים שהם חלק של משפחה. הם לא כל אחד לעצמו. כמו למשל, יש כזה ביחידות קרביות מיוחדות, בסיירת מטכ"ל, בשייטת, הם הרבה פעמים, הם גורמים לחברי היחידה הזאת להרגיש כדבר אחד. מאוד מאוד מלוכדים. ככה שהם מוכנים למסור את הנפש אחד למען השני. הם בונים בהם תודעה של יחידה, שמתגלית בצורות שונות על ידי חיילים אל ואלה. אבל אנחנו יחידה אחת. ככה עם ישראל הרגיש בזמן שבית המקדש היה קיים. הרגישו דבר אחד, וביטוי לאחדות הזאת, זה היה בית המקדש. אבל זה היה ביטוי. ביטוי בלבד. ככה מסביר מהר"ל את הרעיון של חורבן בית המקדש. תסתכלו במקור אחד בנצח ישראל, ספר שכולו מוקדש לתשעה באב. מהר"ל אומר את זה בפרק ה' כך. על ידי בית המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד, לפי שהיה להם מזבח אחד, ולא היו רשאים לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו. עד שעל ידי בית המקדש היו ישראל עם אחד, וכאשר היה חילוק ביניהם, נחרב המקום הזה, שהוא נעשה לאחדות ישראל. זה הרעיון. בעצם אנחנו בוכים על חורבנה של אחדות המיוחדת הזאת שהייתה אז בירושלים, בעם ישראל. וככה גם הרבה פעמים ביטויי חז"ל, אמירות שכתובות בכתבי קודש שלנו, הם מדברים בצורה של קודים. הם קוראים לאחדות הזאת במילים כמו ירושלים, או כמו פסח, מצה, בית המקדש. כל זה מילות קוד. וכשחז"ל מדברים, הם יודעים שהם מדברים בקודים. ואנחנו מנסים לתרגם מה הם התכוונו, מה צפון, מה מתומצת מאחורי הביטוי הזה, בית המקדש. וכך, למשל, סיפור הידוע על קמצא ובר קמצא, שכולם ודאי מכירים אותו, אבל בכמה מילים אני אחזור, אזכיר מה הרעיון שעמד מאחורי הסיפור הזה. גם פה אנחנו ננסה להבין מה מסתתר מהסיפור, מאחורי הסיפור הזה. אתם ודאי זוכרים שהיה שם שני אנשים בירושלים, שלאחד קראו קמצא ולשני בר קמצא, ואיש אחד עשה סעודה בבית שלו, והוא בטעות הזמין במקום את החבר שלו שקראו לו קמצא, הזמין את האויב שלו שקראו לו בר קמצא. וכשבר קמצא הגיע לסעודה הגדולה, אז הוא הבחין שאויב שלו כאן, אז הוא רצה לזרוק אותו מהבית. בר קמצא לא רצה שיהיה לו בושה כזאת, כן? לא רצה לצאת בנוח ככה שזורקים אותו מהסעודה, אז הוא ביקש להישאר, והוא ישלם על מה שאוכל, יציע אחר כך לשלם על חצי מכל הסעודה הגדולה, על כל הסעודה, העיקר להישאר, לא, בעל הבית היה מאוד נחוש בדעתו, והוא זרק אותו מהבית. בר קמצא החליט לנקום גם באיש הזה, גם באנשי ירושלים, בגלל שכל היו שם אנשים מכובדים ואנשים חכמים, והם לא התערבו ולא הפריעו לדבר הזה, והוא הלך לרומאים, אלשין, אמר כל מיני שקרים, ואז באו רומאים והחריבו בית המקדש. הסיפור הזה, אם לא מבינים את העומק שלו, זה סיפור לילדים. זה לא יכול להיות דבר כזה. חז"ל ודאי התכוונו למשהו שמסתתר מאחורי הסיפור הזה. כי זה לא כל כך עולה על דעתנו שבגלל ששני אנשים רבו, אז קדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, שם כל עם ישראל גולה, וטרגדיה כזאת, שם נהרגו מיליוני היהודים באותו מעמד. אז כל זה בגלל ששני אנשים רבו, בגלל קמצא בר קמצא, ודאי שזה לא ייתכן. אלא, זה משהו עומד מאחורי הסיפור. לכאורה, מה עומד מאחורי הסיפור? שלא בגלל ששניהם, הם היו מייצגים את שנאת חינם שהייתה אז בירושלים, ולכן כל זה קרה. אבל גם שנאת חינם זה לא הסבר. מה, בגלל שיש שנאת חינם, אז עכשיו יש שנאת חינם בין התלמידים. אז המורה יהרוג את כל התלמידים, ובסוף יפוצץ את גם בית ספר, כדי שהם לא יחזרו אחר כך זה. למה? כי הייתה להם שנאת חינם. אז בגלל שאתה שנאת חינם, אז קדוש ברוך הוא עכשיו עשה לנו כל הדבר הזה. יחריב לנו את ביתנו. זה לא יעלה לדעת דבר כזה. זה לא ייתכן. ודאי שיש משהו שעומד גם מאחורי סיפור של שנאת חינם. אנחנו מבינים שהמציאות שאנחנו חיים בה, היא מגיבה עלינו. זה לא מצב הנתון מציאות ואנחנו בתוכה. לא. מציאות זה פועל יוצא של המצב הנפשי שלנו. מציאות מלשון יציאה. כן? זה כמו פועל יוצא, זה תוצאה, זה תגובה למצב הלאומי של עם ישראל. וכל מה שקורה במציאות זה השתקפות שמה שקורה לנו פנימה, בתוכנו. זה לא שקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה, אלא הוא ברא עולם בצורה כזאת שהעולם מגיב עלינו. כמו שמסביר רב רייקנתי, אחד התלמידים של הרמב"ן, בפירושו שלו על על ספר שמות, הוא אומר שזה שקורה לנו משהו, זה בגלל שאנחנו בתוכנו גורמים שזה יקרה. תסתכלו במקור 2, אצלכם אומר רב רייקנתי, מנחם רייקנתי כך. אל יעלה בדעתך, כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו שמעניש את האדם על עברו על מצוות המלך. לא כן. אל תחשוב שכיוון שאתה עשיתם ככה, אז קדוש ברוך הוא עכשיו מעניש אותך. אל תחשוב ככה. רק הן דבר טבעי ממש. זאת אומרת, הם תוצאה, הם תגובה טבעית. כמו למשל, כן, כי המבטל ממצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשייתה, הוא נמנע. כדמיון, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר, וכמי שאינו לובש בגדים, שגופו מתקרר. אתם מבינים? זאת אומרת, לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו, כיוון שאתה שכחת צעיף בבית, אז עכשיו אני אגרום לך את הנזלת, עכשיו אתה תתייטש, ראית? הנה, אמרתי לך כך את הצעיף. אתם מבינים? זה מין הסתכלות כזאת של אמא פולוניה או מורוקאית, לא משנה מאיפה בא. אותה אמא. לא יכול להיות דבר כזה. וכך הוא ממשיך. וכמו שטבע האש לחמם וטבע המים להרטיב והלחם להסביע, כך טבע כל מצווה ומצווה לעשות אותם הטובות שנאמר בה, או אותן העונשים שנאמרו בביטולה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אנחנו מבינים שזאת תוצאה. זאת אומרת, ששנאת חינם שלנו היא שערסה את המציאות שהיינו חיים בה. זאת אומרת, אנחנו הכרבנו את בית המקדש. כמו שחזל אומרים בגמרא בירושלמי, במסכת יומא, חזל אומרים, כל דור, אצלכם זה מקור 3, כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלים עליו הכתוב כאילו הוא יחריבו. הדור הוא זה שיחריב, לא הקדוש ברוך הוא יחריב. עכשיו, אם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, אז אנחנו יכולים גם להבין איך אפשר לתקן את בית המקדש. אם אנחנו אלו שהחרבנו, אנחנו ככה גם יכולים לבנות אותו. גם בניינו תלוי בנו, ולא במשהו חיצוני לנו. אומר על זה רב קוק, זה משפט מאוד מפורסם, מאוד ידוע, אבל אני חושב שהוא כל כך חשוב שהיה צריך לכתוב אותו אולי על קירות כל בית ספר ובכל מקולת וכל פינה, לכתוב את הביטוי הזה. הרב אומר כך, אם נחרבנו ונחרב עולם עמנו, על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה, על ידי אהבת חינם. תשימו לב שגם פה הרב יוצא מתוך הנחה שהעולם הוא נבנה או נחרב על ידינו. אם כך, אז שאלה מתבקשת, אז איך עושים את זה? איך אוהבים חינם? איך בפועל מבטאים את הדבר הזה? אני רוצה לספר לכם משהו שאני עשיתי, היה משהו בתור נער, ואני כבר איזה 40 שנה מאז מתבייש ממנו, אבל אולי זה ההזדמנות טובה להתוודות על דבר הזה, ואולי ככה קצת גם למחוק את דבר שחשבתי פעם. זה היה לפני, כמו שאמרתי, הרבה שנים. פעם איזשהו יהודי עשה לי משהו, לא גם חשוב, עוד הייתי ברוסיה, לא מי יודע מה, הייתי סך הכל בחור. אבל הוא עשה לי משהו שפגע בי מאוד. ואני מאוד התעצבנתי עליו, וכל כך כעסתי עליו, שאמרתי לעצמי בלב מרוב כעס, שאם יכולתי, הייתי הורג אותו. ממש, הייתי הורג אותו. וכשאמרתי זה ככה בלעד, בתוך ליבי כמובן, כן, זה היה... פתאום אני הרגשתי שכאילו מישהו עומד מאחוריי, ואומר לי ככה, לוחש, אומר, כל הכבוד, נכון. אתה אומר, טוב. ואני דמיינתי, כל זה היה כמובן בדמיונות שלי, אבל אני דמיינתי לעצמי ככה, כאילו סיבבתי את הראש, וראיתי שמאחורי גבי עומד היטלר, ימח שמו. ואומר לי, אתה צודק, היה צריך להרוג אותו, לשרוף אותו, בתאי גזים. ואני כל כך הזדעזעתי מהמחשבה הזאת, מהדמיון שהיה לי על דמותו של הרשע הזה, אני כל כך הזדעזעתי, שאני אמרתי לעצמי אז, שבעזרת השם, בלי נדר, בלי נדר, אבל אני אשתדל בכל חיי, אף פעם לא יגיד, לא להגיד משהו כזה, שהוא יכול לחתום מתחת למה שאני אומר. לא להגיד שום דבר, לא להוציא מהפה שלי איזשהו ביטוי שהוא יגיד לי, כן, אתה צודק. וכמה שזה לא עצוב וכמה שזה לא קשה, אבל אהבת ישראל אני למדתי מהיטלר. אני אמרתי אז לעצמי, הוא לא ידע להבחין בין ספרדים לאשכנזים, בין שמאלנים לימנים, בין עשירים ועניים, בין אינטליגנטים ובין פשוטי עם. בשבילו כולם היו אותו דבר, כולם שווים. אז איך יכול להיות שבשבילו, השנאה שלו, היא יותר גדולה מאהבה שלי? אני יכול לאהוב רק כאלה שהם חמודים, שהם מוצאים חן בעיניי, שהם מתאימים לי? זאת אומרת, אהבה שלי פחות משנאה שלו. וזה לא ייתכן. יש פה משהו שהוא לא יכול להיות. אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא. וכשם שהוא לא ידע לעשות או לא עשה שום הבחנות, בשבילו כולנו היו אותו דבר, ככה גם בשבילי יהיה. ובשביל זה אנחנו יושבים על רצפה בתשעה באב. בשביל ללמוד אהבה כזאת, אנחנו שמים אפר על הראש, ואנחנו צמים, ואנחנו בוכים, ואנחנו מדליקים נרות על הרצפה, ויושבים בחושך, ומתאבלים. זאת המטרה של תשעה באב. לכן נפוליאון, כמה שהוא היה אדם גדול, בנקודה הזאת הוא טעה. הוא לא הבין, הוא התייחס למה שהיה לנו אז כמו מין ארכיאולוגיה רוחנית כזאת. מין פולקלור כזה גדול, משהו כזה, וואו, זוכרים בית המקדש. לא עניין כאן בית המקדש. אלא אנחנו לומדים לאהוב בחינם אחד את השני, ולחזור לאותה תחושה של אחדות ביחד, כמו שהיה אז, וכתוצאה מזה ייבנה בית המקדש. אנחנו בתשעה באב יושבים לא רק לזכור מה היה, אלא בעיקר כדי לבנות, ככה בונים. בונים על ידי זה שאנחנו לומדים לאהוב חינם. ובשביל זה צריך לצום, כי אנחנו שוכחים. כי אנחנו מחשבה בורחת. בשביל זה צריך להתאבל. יש גמרא במסכת ירושלמי, במסכת ברכות מתלמוד ירושלמי, שאומרת שמשיח יוולד בתשעה באב. וכמו שאנחנו מבינים, דברי חז"ל הם קודים, ומאחורי הרעיון הזה שמשיח יוולד בתשעה באב עומד איזשהו רעיון. אז מה חז"ל התכוונו כשהם אמרו שמשיח יוולד בתשעה באב? אתם ודאי זוכרים שבאותה תקופה בעם ישראל היו הרבה קבוצות. היו צדוקים, איסיים, בייטוסים, פרושים, כל מיני סיקיריקים, היו כל מיני קבוצות שהיו רבים אחד עם השני, היה ביניהם מתח מאוד מאוד גדול. וכיוון שהיה ביניהם כזאת איבה, כמו שדיברנו קודם, ושנאה ומתח, אז דבר הזה הוא החריב בית המקדש. עכשיו, איך אנחנו יכולים לתקן מה שהיה היה אז? אצל רמב״ם בהלכות תשובה יש אמירה מפורסמת, כולם ודאי מכירים את זה, שבן אדם יכול לתקן מעשיו אם הוא, זאת אומרת, זה תיקון גמור, אם הוא מגיע לאותה סיטואציה כמו שהוא הייתה, כמו שהוא היה קודם כשהוא חטא, באותם הכוחות, באותם הנסיבות, במהות, אי אפשר להגיע ממש לגמרי, אבל במהות זו אותה סיטואציה, אבל הפעם הוא לא חוטא. זו התשובה הגמורה על פי רמב״ם. אז גם ברובד לאומי, התיקון מלא, אמיתי, של החורבן בית המקדש, יכול להיווצר רק כשאנחנו עוד פעם נהיה באותם הכוחות, פחות או יותר, באותו מצב, והפעם אנחנו לא נחטא. מאז חורבן בית המקדש, פעם הראשונה בהיסטוריה שאנחנו הגענו למצב הזה, זה עכשיו, בזמן שלנו. בזמן שבית המקדש החדש עומד להיבנות, זאת אומרת, מדינת ישראל קמה, ואנחנו עוד פעם מגיעים לאותם הכוחות, לאותם ההתמודדויות, וכל השאלה, אם אנחנו נוכל לעמוד בניסיון הזה. והאנטגוניזם שקיים בינינו, דיינו המחלוקות, האימות, המתח שקיים בין קבוצות בעם ישראל, הוא מתח גדול. הוא לא כמו הבדלים בין ספרדים לאשכנזים. שכל ההבדל ביניהם, בסדר, אז הם אומרים ככה, הם חושבים ככה, הם לא אוכלים קטניות בפסח, והאשכנזים כן אוכלים, אבל אין אימות מהותי ביניהם. זה הבדל שכל אחד יכול לקבל, שיש יש כזה ויש כזה. היום בעם ישראל קבוצות שמנוגדות זו לזו, הם דווקא מינה, או פועל יוצא מזה, משמעות של המתח ביניהם, הוא האם מדינת ישראל בכלל תהיה קיימת. לפי שיטתם של אנשי שמאל, מה שעושים ימניים זה פשוט הורס את המדינה. ולפי מה שימין חושב, שמאל מסכן אותנו פשוט פשוט פוגע בנו. רודף אותנו. ככה הם חושבים. אותו דבר גם בין חרדים וחילונים. אותו מתח. אנשים לא רוצים לחיות במדינה כזאת אם היא תהיה הפוכה ממה שהם חושבים. יש פה משהו רציני, שאלות כאן גדולות, עמוקות. אז איך פותרים את הדברים הללו? על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. שלום.